מקררים אותו, אז זה יוצר לו חוסן, זה מחזק אותו. אדם שרוחץ בחמין, ואחר כך לא משתתף בצונן, אז הוא כאילו לא מחזק את הגוף שלו. שני כוחות מתאחדים בבניינו החומרי והרוחני של האדם. כוח הפועל, שעל ידו האדם מוכן להרוויח דברים חדשים, התקדמות, תנועה קדימה, כוחות חדשים, לעומת ישנים, חומרים חדשים תחת אותם שכבר אינם צולחים למלאכתם. זה צד אחד, זה גם נכון ברמה הגופנית, יש התחדשות של תאים כל הזמן, יש התחדשות בכל מיני חלקים של הגוף, וגם בנפש ובחיים בכלל יש נטייה חזקה באדם להתחדשות, להתקדמות. ויש כוח אחר, כוח שומר, שעוצר את אשר כבר הרוויח, כמו הזיכרון, כמו שימור החומר, הרצון לאחוז את מה שכבר נמצא. לעשות את מלאכת הרווחה, התקדמות, ראוי שאדם יהיה יותר מוכן לשינויים. כדי להתקדם, כדי להתפתח, צריך מוכנות נפשית לשינויים, לרקות, להיות רך כדי לקבל את ההשפעות החדשות של העולם. אדם שהוא קשה, שהוא אטום, קשה לו ליצור שינויים באישיות שלו, קשה לו להיפתח לדברים חדשים, צריך רכות לב, וצריך התפעלות, יכולת להיות נפעל, להיות מושפע מדברים. כן, זה קשור, מילים נרדפות, רכות, התפעלות. אמנם לעניין השמירה, כן, כדי להיות שומר על משהו, צריך בדיוק הפוך. כדי לשמור על דבר שלא יזוז, אז צריך האדם להיות מוכשר ביותר למצב של קשיות החומר. כדי, נגיד, אתה רוצה לשמור על תבועה שלא תתקלקל, אתה צריך לשים אותה בתוך חומר מאוד דתום, צריך משהו מאוד קשה, מאוד קשיח. אותו דבר, הדבר מהי במידות, בתכונות הנפש, גם באישיות. אתה רוצה לשמור על עקרונות, אתה צריך להיות עקשן. כשאתה רוצה להיפתח לערכים חדשים, אתה צריך להיות מאוד גמיש. אז יש לנו צורך לשלב בין שני הפכים, שני כוחות שהם הפוכים. מצד אחד יש לנו צורך להיות לפעמים רך כקנה, ולפעמים להיות קשה כערז, תלוי מתי. הרחיצה בחמין זה הצד של ריכוך, לרכך את הגוף, מכשירתו להיות נפעל ביותר מכוח החיים הרודב. המים החמים מרככים את האור, פותחים את הנקבוביות. טוב הדבר מאוד לתועלת חליפי החומרים וחידוש הכוחות. אבל עם זה צריך אדם לעצור בקרבו את כוח השמירה, שלא להיות יותר מעמידה עלול לרקות וחילופים. צריך להיזהר לא להיות פתוח באופן כזה שאתה מאבד את כל הערכים שכן חשובים לך, את הדברים שכן רכשת עד היום. אבל כן צריך גם לשיתוף צונן. אז בעצם יש פה הדרכה מעבר להדרכה של איך להתרחץ, יש פה חשיבות השילוב שבין תנועת ההתחדשות והרקות לבין היכולת להיות קשה. דומה להכשר כוח הפועל שנמצא על הברזל בהכנסתו באש, שעד הצלח לעשות ממנו כלי מעשה מתוקן. אתה רוצה לעצב ברזל וצריך לחמם אותו, אתה מרכך אותו ואז אפשר להתחיל לעצב אותו. אבל כדי לשמור את אשר נעשה בסיוע האש, אתה רוצה אחר כך שזה יהיה קשיח, שלא ישתנה, זה כוח שהוא לגמרי הפקי, הכנסה למים, שאז אותו הסביון המתוקן נעשה לידי אש, מקבל את תפקידו באופן נאמן וקיים. כזה אין להתפלא שנמצא כוחות הפקיים ושונים משתמשים בחיים להפקת תכלית אחת חביבה וכללית. אל תתפלא שיש כוחות הפוכים, כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא הרבה דברים הפוכים בעולם. בורא אור, יוצר אור, בורא חושך, כן, עושה שלום ובורא רע, אומר הנביא. יש הרבה הפכים בעולם, כולם, כן, משמשים להפקת תכלית אחת חביבה וכללית. הכל עולה ממקום אחד וניתנו לרועה אחד.
רב
הזכיר
את רך כקנה וקשה כערז, אנחנו יודעים מה שנאמר זה לעולם יהיה אדם רך
כקנה. אבל לפעמים יש דברים שצריכים להיות קשים. אז הכוונה לעולם, בעניינים שבן אדם, בהתנהגות שבן אדם לחברו, צריך להיות רך כקנה. לפעמים אנחנו יודעים שיש לך חשוב להיות קשה. כן.
מה
התכלית?
מה התכלית?
אז יש פה תכלית אחת, שזאת ההתקדמות. אבל ההתקדמות, כדי שתהיה באמת התקדמות אמיתית, היא צריכה לכלול שני דברים, שהיא גם פתיחות וגם שמירה. זה חוכמה גדולה בעולם, איך לאזן בין שני הצדדים האלו. הדרכה האחרונה בעניין רחיצה, רחץ זה לא סך, שהוא לא שם סבון, שמן, דומה למים על גבי חביב. אם שפכת, ניסית למלא מים לתוך חבית, וכל המים נשפכו בצדדים, החבית נשארה ריקה. אז זאת אומרת שאם אתה לא הסתבנת, אז המים כאילו לא נכנסו פנימה, לא החליקו על הלכלוך מבחוץ, ולא נכנסו, לא שפכו את הגוף. ישנן פעולות חיצוניות שבטבען הן נוטות להישאר מצדן חיצוני. יש פעולות, מעשים, שהם תמיד נשארים ברובד החיצוני של החיים. ישנן פעולות כאלה, יש דברים שהם בטבעם נוטות לעשות רשומן לפנים, אף על פי שהן מצוינות בתבנית חיצונית. זאת אומרת, למרות שיש מעשה שהוא באופי שלו, בתבנית שלו, הוא נראה מעשה חיצוני, אבל יש לו, הוא מעשה כזה שמצליח לחדור גם פנימה. יש שני סוגים של מעשים. יש מעשים שהם לא מצליחים לשנות את העולם הפנימי של האדם, יש מעשים כאלו שהם האופי של המעשה הזה שמיד הוא משפיע על הנפש. יפה הוא החיבור שפעולות חיצוניות שהן עלולות להישאר בלא פעולה פנימית, שהן לא משפיעות פנימה, צריך לחבר אותן, צריך שהן יתחברו עם פעולות חיצוניות שבטבען הן נכנסות לפנים ועושות את פעולתן. כי על ידי החיבור הזה, אם אתה דואג לשים לב שכל פעם שאתה עושה מעשה לחבר אליו גם מעשים שנכנסים פנימה, אז על זה החיבור הזה ייכנסו גם כן הדברים החיצוניים לפנים, יפעלו לטובה ולמטרה הרצויה, עד שישתכלל האדם ויהיה מוכן לפעול לטובה בין לעצמו בין לעולם החיצוני. דוגמתם, עכשיו מביא קודם כל את המשל, אחר כך את הנמשל. במשל, למשל, רחיצה. רחיצה עלולה שלא תפעול על צד הפנימי של האדם כל כך. יכול להיות שאתה עושה מים, אבל נגיד שלך מלא שומן על הידיים, גירזת משהו, לא יודע מה, את כל הידיים שלך מלאות שמן וגריזות. מה זה יעזור שתשטוף מים? זה פשוט מחליק על הדבר הזה. לכן צריך קודם כל לסוך. הסליחה היא פועלת בטבעה, אפילו בתוארה חיצוני כלפי פנים, כמו שכתוב בנביא, ותבוא כשמן בעצמותיו. זאת אומרת שאדם סך בשמן ונראה כאילו ממש זה נכנס לתוך הגוף, כאילו הוא נכנס לעצמו. זה אפילו סוגיה ביומה, האם שיחה נחשבת כמו אכילה ושתייה, זה כאילו אכילה של הגוף, כאילו יש בזה קצת שזה נכנס לתוך הגוף. השיחה היא תכריע, היא לא רק שזה פעולה שהיא פנימית, אלא מה היא עושה השיחה, היא גם פועלת על הרחיצה. זאת אומרת יש פה רבע, יש פה כאילו דבר כפול. השיחה היא פעולה פנימית והיא גוררת אחריה את הרחיצה שתבוא אחריה. היא תכריע גם את פעולת הרחיצה הקודמת לה ותכניסה יותר בחוג הפנימי. לכן ראוי להשתמש אימה לשם זה תכלית. טוב לצרף, כן, לצרף לפעולת הרחיצה, פעולת שיחה, ואז הרחיצה מקבלת רווח מוסף. לא יש דבר חיצוני במועד חיצוני אותו שברחת ונוסף שדומה למים על גבי חבי. עכשיו מבין נמשל. דוגמת הרחיצה בחיי החברה הוא כל נימוס מתוקן ומקובל, כל דרך כבוד הבריות מורגל ומוסכם, הוא פונה הרבה לצד החיצוני. שאדם הוא רק סובל את עולו של דרך ארץ זה, ומאומה לא יישא בעמלו. מה שנקרא נימוסים. אז נימוסים, אדם מתנהג בנימוס. למה מתנהג בנימוס? כי זה מסדר יפה את העניינים. הכל נראה מאוד מאוד מסודר. הכל מתאים, אסתטי ונחמד. אבל אין שינויים, לא נוצרים שינויים פנימיים בתוך הנפש האנושית. אפשר לראות בהיסטוריה חברות שהיו מומחיות בנימוסים. נימוס היה שם נושא מאוד מרכזי, גינוני נימוס למיניהם. האנשים לא היו יותר ערכיים, יותר צדיקים, בכלל לא. אז רחיצה, זה כמו שרוחצים מבחוץ. אבל אם משתמשים באותה התאמה לרגל החברותי, לרומם את רוח הכלל על פי הרגלו למעשים טובים. זאת אומרת, אתה לא נלחם בנימוסים, אלא אתה משתמש בנימוסים ומצרף את ההרגל החברותי למשהו יותר גדול, יותר פנימי, של חיים קדושים, על ידי דעות אמיתיות ורוממות, כן, מחשבות, תפיסות עולם, המביאים באמת ברכה לעולם. אז בזה יש, אתה נותן משמעות חדשה לנימוסים. הנימוסים עכשיו הם משתלבים בתור מהלך פנימי, אז עכשיו מחדש הם מקבלים את ערכם. זה הכל יורד, יורד פה, יורד, מצליח לברכה ותועלת פנימית. זה שמן משחת קודש הפועל על הרחיצה, לשאול ממנה את אותו הצד של הדמיון למים על גבי חבית. אז לכן צריך לשים לב שלא להישאר רק עם הנימוסים החיצוניים, אלא לא לזרוק אותם, אלא לחבר אותם, לחבר את הנימוסים לרעיונות, לערכים, למעשים שהם קשורים כבר לצדקות ולא רק לגימונים חיצוניים. אז כל זה הדרכות של רבי יהודה, רבי זרע לקח איתו לקראת העלייה לארץ. למשל, אם אתה נימוס מסוים, אתה מצרף אליו גם מעשה שמבטא של חסד אמיתי, נגיד,
זה תלוי בעמדה הנפשית.
נכון, זה תלוי בעמדה הנפשית, א', זה גם תלוי, אני חושב, במעשים שהאופי שלהם הוא לא אופי נימוסי, אלא שהוא בא מכיוון אחר, ואתה מחבר לנימוס את זה. אני אנסה לצייר דוגמה. נגיד, אולי כיבוד הורים, כן, זו דוגמה טובה, נכון. כן, כיבוד הורים, יש את הנימוס ויש את ההלכות של כיבוד הורים. כן, אז יש כאילו כללי נימוס בכיבוד הורים ויש את ההלכות. אם אתה מחבר את ההלכות גם, אז עכשיו כל הנורמות של כיבוד הורים מקבלים דברים חדשים, מקבלים משמעות מחודשת. היו מקומות שהיו נימוסים שמגיעה גברת אז נותנים לה להיכנס ראשון לפתח. טוב, אז אתה אומר לה תיכנסי ראשונה, זה נימוס. אבל אם אתה אומר לה, אם אתה לא רק אומר תכנסי ראשונה, אלא אתה לוקח לה סלים שהיא אומר לה, עולה לאוטובוס, אני אעזור לך עם הסלים. אתה עכשיו נותן לה נימוס הזה משמעות אחרת, אז זה לא רק נימוס. אתה בא לעשות טוב, אתה בא לעשות חסד. אתה לא בא לעשות לפי כללי הנימוס. אתה רוצה לעשות דברים טוב, אתה יכול להתאמת, לעשות דברים של עזרה לזולת. אז עכשיו הנימוס הזה מקבל פנים אחרות, מקבל פנים של צדקות, של רצון טוב.
רב, יש מעשים שלא משפיעים על העולם הפנימי?
כן, מלא. אתה לא היית, לפעמים מגיעים לאולמות של חתונות, אתה רואה שכל המזלגות והסכינים מסודרים אותו דבר, כולם בזה בצד ימין, אני לא זוכר כמה רבם בצד ימין צד שמאל, אבל משהו אחד צד ימין, אחד צד שמאל. מה זה נפקמין? אחרי עוד חמש דקות לא יישאר מזה שום דבר, כל אחד אחר כך שהוא אוכל, לא יודע איך הוא שם את המזלגות. אין בחיים, יהיה אחד מזלג לא בצד הנכון, זה קטסטרופה. זה קשור לעולם הפנימי של הסועדים? כן, אבל בסוף אדם כשהוא אוכל, זה קשור לעירת שמיים שלו, לצדקות שלו, אם המזלג פה. השאלה, מה אם הוא מברך כמו שצריך לפני שהוא אוכל, מה הוא מתכוון כשהוא אוכל, האם הוא נותן את האבות לו להשתלם?
כמו דירנה אולי.
אז זה, אבל זה לא מעשה. השאלה היא, תלמידי חכמים, אדם שהוא תמיד חכם, אז יכול להיות שזה עוזר לו במשהו. מרחיבים דעתו של אדם, יש לאדם דעת, הוא תמיד חכם, הוא לומד תורה, אז אם אתה יכול לעזור לו לתורה שלו. אבל הנימוס מצד עצמו, מה, איזה נפקה מיני יש לי לו? אבל אם זה חלק מחסד, אם זה חלק ממעשים טובים, אז זה יכול, אז עכשיו אתה נותן לזה משמעות נוספת, כי אתה נותן לזה את הרחה. כן, זה שאלה שיופי, זה שאלה חשובה. מה ההבדל בין פסקה ו' לפסקה ח'? פסקה ו', אז הוא אומר שצריך לשים לב לרחוץ בחמין וגם לשתות, ופה הוא מדבר על רחיצה, וזה פה, נדמה לי שההבדל בין פסקה ו' לח', פסקה ו' הוא מדבר על היחס בין המצוות לבין הכוונות. אומר שאדם יכול, הוא מדבר על הכוונות, שהשאלה היא מה אתה מתכוון. ופה המסוא הוא לא הכוונות, אני חושב על עיקר הדגש הוא נימוסים מול מצוות. פסקה ו' עוסקת בעיקר בכוונה. אז כוונה זה מאוד פנימי, לכן זה לשתות. לשתות זה ממש להכניס מים פנימה. ופה לא מדובר על הכוונה, אלא שני סוגים של מעשים. לכן זה רחיצה ושיחה, זה שני דברים שמחסית בחוץ, זה מעשים, ושני סוגים של מעשים. מעשה שהוא בא מהנימוסים, ומעשה שהוא בא מהתורה, שהוא בא לרומם את האדם.
נכניס
את
הנימוסים או להכניס
לא. את ה... לא, להכניס את המצוות בתור הנימוסים. לחבר נימוס למצווה, לא להשאיר את הנימוסים לבד, נמוסים תמיד לחבר אותם למצוות, לאיזשהו מעשה שהוא יש בו מצווה, שיש בו הלכה, שיש בו עבודה עצמית. נושא חדש. רבי ינאי אומר שתפילין צריכים גוף נקי, כן, אישה בין הכנפיים. בעל הכנפיים, אישה היה כנראה מקפיד גדול ללחוץ תפילין, ולמה הוא נקרא בעל הכנפיים, זה כולם מכירים את הסיפור, נכון? שהוא רק לא מוסלם כוס חמים. אז הוא רק פעם אחת הוא גזרו לו לא להניח תפילין, והוא היה מניח כמובן את התפילין, והוא הולך איתם בחוץ גם כאילו כלפי חוץ. ראה אותו איזה חייל, רשי אומר כסדוק, מה אומרת כסדוק? רשי אומר מיניסטריאל. מיניסטריאל זה אחראי, ממונה, מיניסטר, ממונה על נושא מסוים, היה ממונה על כך, על הביקורת התפילין האזורית. ואז הוא רץ ברח מלפניו, הוריד את נטלן מראשו, הוציא אותה מהראש ו מהיד, אמר לו מה בידך? אמר לו כנפי יונה. פשט את ידו, נעשה לו נס, באמת נהיו לו כנפי יונה בידיים, לכן קראו לו אלישע בעל הכנפיים. ולמה הוא אמר דווקא על כנפי יונה? הכנס את ישראל עם שאלה ליונה, מה יונה כנפי המגינות עליה? מקור ומבני אדם, וגם רשי אומר שהיא נלחמת עם הכנפיים, שזה דבר מיוחד ביונה, שהיא נלחמת עם הכנפיים. גם כנסת ישראל, מה שמגן עלינו זה המצוות. טוב, אז קודם כל יש פה את הדין החשוב שתפילין צריכים גוף נקי, וזאת הלכה, הלכה למעשה שתפילין צריכים גוף נקי. לכן אסור מדב שצריך להתפנות, אסור לו להניח תפילין, ואדם אסור לו לישון עם תפילין, להירדן עם תפילין, שם הגופו לא יהיה נקי. כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית הם קדומים בזמנם, והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה הן מוכרות בזמן, מפני שהמעלה הקודמת שהיא כמו בסיס לה צריכה להיקדם. כלל גדול. הכלל הזה מופיע במדרש דרך ארץ קדמה לתורה. הרב קוק מסביר באורת התורה פרק י"ב שדרך ארץ קדמה לתורה, קדמה הכוונה תמיד להקדים מצד סדר הזמנים, כל פעם להקדים את הדרך ארץ לתורה, תמיד תמיד להקדים את הדבר הבסיסי יותר בהשלמה האנושית לדבר העליון יותר, למעלות היותר עליונות. צריך תמיד להתחיל מהקומה הראשונה, ואחר כך לעבור לקומות יותר עליונות. זה כלל גדול. לפעמים יש נטייה לקפוץ ישר לדבר המרומם, לדבר הנראה יותר נשגב, יותר איכותי, אבל לא כך, צריך להתחיל לאט לאט. למשל סיפור שהרב ציודה מקפיד מאוד על זה שאנשים בבוקר לפני שהם באים לדבר איתו, קודם כל יאכלו. הוא אומר להם, קודם כל תאכל פת שחרית. כתוב בגמרא לאכול פת שחרית, מה אתה מתווכח? בא המציע, פורש, כתוב לאכול פת שחרית. אז אני רואה מה, הדבר הראשון רוצה לדבר עם הרב, זה יותר רחוף, נכון. לדבר עם הרב זה יותר חשוב, אבל יש סדר. והסדר הוא שדווקא מתחילים בדברים הפשוטים, תמיד להתחיל בדברים הפשוטים ואחר כך לטפס הלאה. וכן הלאה בכל נושא, קודם כל הדרך ארץ, קודם כל הדברים היסודיים, הם קדומים, ואחר כך הדברים היותר קדושים, יותר עליונים, שלב ב', לאחר אותם. למה? כי צריך בסיס, מה שאומר כאן, צריך ליצור בסיס. למשל, בנושא שלנו, תפילין. תפילין זה דבר מאוד עליון. תפילין הם ברית מיוחד לישראל. עדות על התייחודותן המצוינת בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש. התפילין זה קישוט, זה עדות, זה סימן אות על מעלתם של ישראל, שהפלי האדון כל ברוך הוא אותם מכל העמים של רשת פני האדמה. ביציאת מצרים, עוד לפני מתן תורה, כבר בסוף פרשת בו, מצווים על התפילין. התפילין זה חלק מציאת מצרים. יצאנו מצרים, אנחנו מיוחדים משאר העמים, תפילין. גם נאמר בספר דברים, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממקר, אומרים חז"ל, מה זה שם השם נקרא עליך? התפילין של ראש. ואת התפילין מבטאים את הייחוד של ישראל, את המעלה של ישראל, משאר העמים. לכן הדרכתם, הדרכה של עם ישראל, הנורמות שלנו ומוסרם, המוסר שלנו הוא יותר נשגב ויותר נעלה מהדרכה נתבעת מכל ולשון. לא עשה חן לכל גוי, משפטים בעלי דאום. אז לכל הדבר ראשון, הדבר הכי נעלה זה תפילין, הדבר ראשון, מיד אני רוצה להניח תפילין, זה הייחוד שלנו, עותר ישראל ותפארה, זה תפילין. אבל מעלת הדרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. הדרך ארץ הטבעית, כלומר טהרת המידות והנטייה הנקייה אל הצדק ואל היושר המוחש והמורגש, כל העולם המוסרי הטבעי פשוט, הנטייה לצדק ושנאת הרשע ועוול מידה גלויה, זו התנחלת כל אדם אשר לפני האדמה. זה דבר כלל אנושי, כלל תורת בני נוח, ואינם יסודי המוסר הטבעי. המוסר הטבעי הפשוט הזה איננו צריך למסעות נפש גדולות ורמות, זה מצאנו גם בכל העמים, זה לא משהו מיוחד. אבל צריך שיהיה גופו של אדם נקי מזוהמת הרשעה המיוחדת לחייתו טרף וחזירי יער. נקיות זה משל, נשם קוד לדרך ארץ, לנקיות המוסרית הפשוטה הטבעית, וזה קודם. תפילין צריכים גוף נקי. אל תקפוץ לקומה שנייה לפני שקומה ראשונה ביססת אותה, היא עומדת טוב. מה זה לא, זה כמו תלומות העולם, מה ההבדל בין לי ונגוי מצוי? לא משנה. קודם כל תבנה את קומת המוסר הטבעית, שנאת הרשע, את הצדק ואת היושר. על כן, מי יוכל לעלות אל הר השם? מי רוצה לעלות אל הר השם, אל המדרגות העליונות, להתייחד במוסר נשגב ועליון, הנרצה על פי קדושה עליונה, שזה מכוון בתפילין, זה מרומז בתפילין? רק מי שגופו נקי. מי יעלה בהר השם? נקי כפיים, ובר לבב. צריך להתחיל בדברים פשוטים. תבנה את הקומה הראשונה, הטבעית, המוסרית, תוכל לטפס לקומה ב'. לא הפסידו, הוא לא הפסיד את המוסר, המוסר הטבעי כבר קנו מלו כראוי, ולא הפסידו, הוא לא קלקל את המוסר הטבעי, ונשים רעים, מידות אחורות ורעות, שהן תועבה לאדם שלם, מצד צורתו האנושית, הקומה האנושית שבך. כיוון שהמוסר הטבעי, המוסר הגופני, נכבש לפניו, כיוון הכוונה, אחרי שהמוסר הטבעי קנית אותו, צריך בתוך אדם ישראל, כיוון שאת אדם יהודי העומד להיות שם השם נקרא עליו, שזה רמוז, אמרנו, רמז לתפילין, צריך לעלות עוד קומה, להתעלות מוסר עליון, מוסר יותר עליון, מוסרה של מוסר הקודש, הנובע על פי עומק הקדושה העליונה שתתגלה על ידי קדושתם של ישראל וכחותם. העלייה אל נראה לי, כן, צריך לגרוס אל המוסר העליון היא על ידי כנפיים. כנפיים זה משל להתעלות. למשל, אנחנו רואים על המלאכים שיש להם כנפיים. אנחנו רואים שאנחנו בצל כנפיך יחסיון. אנחנו נמצאים בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? שמי שחוסה בתוכן האלוקי, הוא מתרומם. יש לו כנפיים. הגמרא אומרת שעתידים צדיקים שיתמכו להם כנפיים. כן, זה תיאור של התעלות. מרומם את רוחו של אדם מישראל שכבר קנה לו תחילה מעלה טבעית. אבל לא יחשוב איש, אל תחשוב שיוכל לעלות למעלת המוסר האלוקי, שאתה יכול לקבל כנפיים ובליבו תהיה חלעתו, להיות נוטה לכל דבר של השחתה מוסרית אמנה חטיבות של אדם. אל תעשה לי מתוות, כן, זה הבריחות בנביאים, רואים את זה המון, כן, שהנביאים אומרים, מה אתה בא לבית המקדש לפני שתיקנת את הרובד המוסרי הפשוט, וזרים מערך בזה גם במאמר שני. כן.
אתה מסתכל, מה שאתה קטן?
מי רגע
שאני נולד, אני
מרתי
מכוון
לדור
אדם
יהודי, על פי
כל התוכמה, אני עכשיו,
אם נולדתי, זה נולד לדור עתידי, אם נולד לא. מה זה נולד? אתה צריך לעבוד על זה.
כן, אבל לעבוד על זה אני
חולתי,
אני
חולה
חצי
התורה. כן, אבל יש פה, לא, זה לא, זה הקדמה. קודם כל לטפל בזה, ואחר כך בזה.
מה זה לטפל בזה?
במה להשקיע?
לא, מה אני אומר עכשיו, אני אטפל בזה שאני...
כן, הוא אומר ב... בלמנוע עוול, לעשות צדק, לשנוא רשע, יושר. קודם כל תהיה ערני לזה. זה צריך בעיקר להיות ערני.
אבל אני בתור למדי, ומתחנך לזה עד כתר בכל מיקר.
נכון, נכון, נכון. אבל בזה הדגשים החינוכיים שלך, הם צריכים להיות קודם כל בזה. בתור אדם יהודי, זה עיקר ברובד הראשון של החינוך, זה עיקר תשומת הלב החינוכית. את זה לקחת קודם כל. היי תגיד, זה לא משהו מיוחד. אז מה? תשקיע בזה קודם כל. אחר כך נתקדם הלאה. התכונה של עמידת האדם בחוזקו ותוקפו גם בעת צרה, היכולת של האדם לעמוד, להחזיק עמדה במצבים קשים, תלויה היא על פי אותה התעצמות הטבעית שיש בנפשו עם הדבר הקדוש שלו נושא את נפשו. וכל מה שהתעצמות יותר קרובה וטבעית לאדם, ימצא בנפשו עונים, כוחות לעמוד לפני כל גלי ים זועף ואת מקומו בעל אינח. כן, אנחנו בעת צרה, איך אנחנו מתנחים להחזיק עמדה? זה לפי אותה העובדה שהתוכן האידיאלים שלנו, הערכים שלנו, התעצמו בנפשנו. הפכו להיות יותר טבעיים לנו. הפכו להיות חלק מהאישיות שלנו. הפכו לחלק מעצמנו. התעצמות שזה נהיה חלק מעצמך. והנה מי יוכל להכיר בעצמו כישרון של קישור אמיץ לקדושת תפילין? אדם אומר, תפילין, אני רוצה לראות האם יש לי קשר באמת חזק עם התפילין. תפילין שאם מעלה, הקדושה הזאת מעלה אותנו על במות הארץ, מרומם אותנו מעל המוסר הטבעי הפשוט, מרוממנו לעוף במרומי קדושה עליונה. מי יכול לומר שהוא כבר נמצא במצב שהתפילין אצלו זה הטבע שלו. הקדושת התפילין, הרוממות של התפילין זה טבעו. רק מי שכבר הכשיר יותר לקדושה הטבעית הגופנית הכללית. אדם שהעולם המוסרי, הכלל נושי, הפך להיות אצלו טבע, יוכל עכשיו להתפס לעוד קומה שגם הקדושה תהיה אצלו טבע. אדם שמרגיש בנפשו איך שהמוסר הזה עם כל הודו ותארו, הנפש ממנו לא תימלא, כי אם ביותה מתרוממת עד לעוז חוויון של המוסר הקדוש ומקורה של תורה, על פי הקישור הטבעי המתחזק, על פי ההקדמה של המוסר הגופני הטבעי הקדום בזמן. כלומר, כשאדם מתרגל לזה שהמוסר הטבעי קנוי לו, ואחר כך הוא מרגיש שהוא רוצה יותר, שגם המוסר הקדוש, גם הוא יהיה טבעי לו. אז המוסר של הקודש הוא באמת חזק אצלו. לכן אנחנו רואים את הקשר בין תפילין צריכים גוף נגיל לבין אלישה. מה הקשר בין שניהם? מי שאצלו התפילין היו המשך לגוף נקי, כלומר הוא ניגש לתפילין מתוך תודעה כזאת שאנחנו הופכים את המוסר לחלק מהטבע, ועל גבי זה אנחנו הולכים לתפילין, ולאז אנחנו כבר שבאים לתפילין אנחנו באים אותה מגמה עם אותה שאיפה להפוך את הקדושה של התפילין לחלק מהטבע, כך התרגלנו כבר בקומה הראשונה. הוא האדם שאצלו הקודש יהיה דבר חסין, חזק, קשור לטבע, כמו אלישע. לכן יהיה הגוף נקי, בעל תפילין יהיה בעל כנפיים. הוא יהיה, הופך להיות בעל כנפיים. כי עובי חומרו לא ימשכנו לרדת למטה, וימצא את עצמו מלא אונים ועוז השם בכל הצרה. לעומדו בעוז גבורתו נגד מלכות הרשעה בית רעי, ראוי להיקרא בעל הכנפיים. ולפי זה בעל הכנפיים הכוונה, אדם שאצלו העולם הרוחני, הכנפיים, זה הוא. בא, הוא בעל כנפיים, זה חלק מהאישיות שלו. זה לא, טוב, יש גם הוא מניח תפילין. התפילין אצלו זה חלק מהזהות, זה חלק מהטבע. איך הגענו למצב כזה שהתפילין זה חלק מהטבע? כי בקומה הראשונה של המוסר, קודם כל ביררת שהמוסר הוא חלק מהטבע. התרגלת לזה שקודם כל הופכים דבר שהוא חלק מהטבע. אחר כך שבאת לתפילין, אז באת עם מתוך אותה גישה שאנחנו הופכים את ה... רוצים שהדבר יהיה חלק מהטבע שלנו. אז גם בתפילין ניגשת כך, הפכת להיות בעל כנפיים, כלומר האדם שמצליח להתרומם מעל משברים, מעל התמודדויות קשות.
יש שאלה מילולית, איפה שהמספר שמונקים ביותר מתורמת עד לעוד חוויון של המשל הקדוש, מה זה חוויון?
חוויון דבר מסתר, אבל דבר שהוא לא מוסר גלוי טבעי שאנחנו יכולנו לראות אותו לבד, אלא הוא חבוי, הוא בא ממרומים, הוא בא מידשי משמיים, כן, מתורה. התורה נקראת עוז חוויון, היא הייתה חבויה, מסתרת אצל הקדוש ברוך הוא, והיא התגלתה, כן, לבד לא היינו עולים עליה, לא היינו מגלים אותה. מה ישנה כנפי יונה משאר אופרות? ההגנה של הקיום הממשי בקישור כללות האומה והכרת מציאותה ויתרונה ממלות הן המצוות שתעודתן גבוהה ורמה כחפץ אדון כל עמים ברוך הוא. כן, איך אנחנו, איך האומה מודעת למהותה, לעצמה, לאישיות שלה? זה ידי המצוות. קיום המצוות זה בעצם העובדה שאנחנו כל הזמן שמים לב לייחוד הלאומי שלנו, למה שמאפיין אותנו, לזהות שלנו. ועם שהוא ערני לזהות שלו הוא עם חסין יותר, הוא עם הרבה יותר עם עוצמת קיום יותר חזקה. אדם שהזהות שלו לא ברורה, הוא לא ברור לו מי הוא, מה הוא, מה הזהות שלו, אז הוא קשה לו לעמוד על עמדתו, קשה לו להתמודד מול מבחנים שלא ברור לו על מה הוא נלחם בעצם, על מה הוא נרק. לכן כאשר עם ישראל מדקדק במצוות, זה מגן עליו, זה כל הזמן ממלא אותו, כן, מעמיד, מעצים את ההכרה העצמית. גם כשהמצבים השפלים כולם המיוסדים על הזכויות החומריות של סביעת החיים המגושמים הם נלחצים הרבה, באופן שכל אומה ולשון כשבא למצב כזה עובד תקוותה ומטרתה. זאת אומרת, יש מצבים שעם רגיל ומגיע לאיזשהו שפע חומרי באופן כזה שהוא כבר לא מתעסק בזהות שלו ובערכים, כולו כל היום אוכל וסובע, וזה גם נקודת חולשה של עם. בהיסטוריה אנחנו רואים שעמים שהם היו בסוב החומרי וכבר היו הגיעו למצב של האידיאלים כבר לא שייכים והזהות הלאומית כבר לא מעניינת, זה עמים מאוד מאוד עם כושר עמידה מאוד נחלש, אימפריות קרסו ככה, הם יכולים לאבד את התקווה. במצב כזה אבל המצוות, כשאנחנו עם כל השפע החומרי מחזיקים במצוות, המצוות מזכירות לנו כל הזמן מי אנחנו, הם מנסות את כנסת ישראל למצב מחצבתם הרומם, למצב היסודי המקורי שלנו, העומד במקום שאין יד שום צער ואויב מגעת לשם. על כן הם מתמלאים עוז וחיים מתעלת הבריכה העליונה, יש איזה בריכה עליונה, יש איזה שפע חיים של יסוד המצוות ותכליתן. כל פעם שישראל מחזיקים במצוות, הם כל הזמן חוזרים לעצמם, חוזרים לזהות שלהם, מתמלאים מחדש בחיים, חיים וקיימים, מתעודדים ומתחזקים בצור איש עם, מלכנו הקדוש, קדוש יעקב ברוך הוא. מזה גם כן הגנה במובן הרוחני, שאף על פי שאפיפה העליונה למוסר הקדוש האלוקי, העומד הרבה למעלה מכל מוסר בינוני אשר בנטיית הגוף הטבעית, על משפט הכרת הלב משעתו. למרות שהמוסר הרוחני, מוסר הקודש, הוא הרבה יותר גבוה ממוסר בינוני, ממוסר הגוף הטבעי, היא צריכה, כן, צריך, אמרנו, כבר אמרנו שתהיה מיוסדת, צריך שהמוסר העליון, למרות גדולתו, צריך קודם כל להקדים לו את הבסיס שלמטה ממנו, שזה המוסר הטבעי, הגוף הנקי. זהו לעניין, כל זה לעניין הקביעות, שנפש רשע שיבטא רע לא יוכל לחזור בגאות השם, להתרומם אל קדושת המוסר הרם והעליון למעלה מכל נטייה פשוטה ומורגשת. אין אדם שהוא לא תיקן את הנפש המוסרית שלו, אז הוא לא יוכל להתרומם לדברים יותר עליונים, מופשטים, קדושים, כי הוא מומדתי על פי אותם הדרכות העליונות. כן, שהן מושכלות רק במלאות כבוד השם והדר גאונו בחדר שפנימה. כל העולם הרוחני העליון יכול לעמוד בנפש שלנו רק שקודם כל יש לנו תיקון מוסרי. אבל אם יערה, אם קורה, והנה נתה מעט מיני אורח, והמוסר הטבעי נכשל בלכתו, אם לפעמים המוסר הטבעי נפל, זאת אומרת, לך התחילה, כי אנחנו בונים את הבניין, קודם כל מקדימים את המוסר הטבעי ואחר כך את המצוות. אבל אם לפעמים קורה שיש איזה משבר בעניינים המוסריים הטבעיים, אז לפעמים יש נקודת הצלה שמצילות אותך המצוות. עומד המוסר העליון, האלוקי העליון, לרוממו ולסגבו, לעלותו מתוך אותה השפלה שנפל בה אל רמות המעלה העליונה הראויה לו לפי כבוד המצוות ועיקרן האלוהי. זאת אומרת, הוא אומר שכמו שברמה הלאומית בזמן משבר המצוות יכולות להגן עלינו, כלומר להחזיר אותנו חזרה לזהות, כך גם בעוד סוגיה, לפעמים במשבר, בזמן שמשבר מוסרי, זה שאתה ממשיך לחזוק במצוות, לפעמים זה יכול להציל אותך מהמשבר המוסרי, כי יש לך איזה נקודת אחיזה ממנה אתה יכול להימלט. מגינות על האדם בעצם תכונתן הן משרישות בקרב נפשו את עליוניות שאיפתן, הן כאילו יש בהן כנפיים, כן? הן מרימות אותך, וזהו מתרומם הרבה מעל שפלות היכולה למצוא בחיים הטבעיים השפלים. זאת אומרת, יש פה שני צדדים שמצוות מגינות על ישראל. אחד, מגינות ברמה של ההתמודדות עם העמים, זאת אומרת, מחזיר אותנו לזהות שלנו. שתיים, התמודדות, מגינות עלינו ברמה של לפעמים התמודדות שלך עם עצמך, שלפעמים יש איזו נפילה מוסרית, והמצוות, הרי שאתה ממשיך לחוז במצוות, זה איזה חבל כזה שיכול לעזור לך להתרומם מעל נפילה מוסרית זמנית, עם הרעית כזאת.
אבל יכול להיות מצוות שאדם נופל בנפילה כאילו של מוסר פשוט והמצווה, זה דווקא יותר למצווה.
אז הוא אומר, אם זה הרעי, הנפילה היא הרעית, אז לפעמים המצווה תעזור לך. לך התחילה כשבונים, אז קודם כל בונים את המוסר הטבעי, אחר כך את המצוות. אבל אם יש איזו נפילה רעית של מוסר, אם אתה ממשיך להחזיק במצוות, זה ירים אותך, אתה תצא מזה. טוב.